ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בהפקמה דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף נון ה' עמוד ב', חמש שורות מלמטה. אפשר לראות גם שורה ראשונה בשורות הרחבות למטה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. ארבע דברים העושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כלומר, הוא לא צריך לפצות כספי על הנזק שנגרם, אבל חייב בדיני שמיים. מיד אחרי הברייתא אתם תראו משולשים, והמשולשים האלו הם מבליטים פירוט והסבר ארבע דברים הנ"ל, ולמה אינם חייבים גם בדיני אדם. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, ברצוני לעשות תרגיל יחד איתכם, להסתכל על הסוגיה שעומד בפנינו, שממשיך עד רוב דף נון וו עמוד א', עד לקראת סוף השורות הקצרות, וממעוף הציפור נסביר מה שעומד בפנינו. אני מדגיש, מבחינת מבנה, ועד שניכנס לגמרא אז נתייחס לתוכן. אנחנו פותחים עם ברייתא שאתם רואים אותו במסגרת, שבו מפורט ארבע דברים, כפי שאמרנו, שחייבים רק בדיני שמיים. וכפי שאמרנו, הפירוט מה הם ולמה הם אינם חייבים גם בדיני אדם ממשיך עד הרבע הראשון של דף נון וו עמוד א'. מיד אחרי סיום ההסבר של ארבעת הדברים, הגמרא תשאל, ואתם יכולים לראות גם בסימונים, קושיה ארוכה. והקושיה היא, ותו לקה, מה אין עוד דברים שהם חייבים בדיני שמה? אתה אומר לי, פה יש ארבע דברים, משמע שאין עוד, אבל יש. ואתם יכולים לראות מעוינים. וגם בגמרא עצמה יש שורה בסוגריים, סוגריים של המדפיס, סימן. אלו הם מילים ששייכים כל אחד לקושיה חדשה. אנחנו סימנו את השורות כקושיה אחת ארוכה, אבל זה בעצם מורכב מקושיות, ממקורות תנאים, שבכל אחד מהם רואים פטור מדיני אדם חייב בדיני שמיים. אז הקושיה היא קושיה ארוכה, וגם תוך כל אחד מהמסגרות, הם המקורות, אתם יכולים לראות שכיווכבנו. הביטוי שחוזר לעצמו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז אם היה לנו ארבע מקודם, ויש כאן כמה מעוינים אפשר לספור פה עוד חמישה, אז יש בעצם תשעה דברים שהם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז למה רבי יהושע בתחילת הסוגיה אומר ארבע דברים? הגמרא עונה, אתם רואים בגמרות שלנו תשובה ארוכה, והגמרא אומרת בשלב הזה באמצע העמוד נון וו עמוד א', אין מי האי כתובה, יש באמת יותר מארבע דברים, והני הארבע שהדגשנו בפתיחה שרבי יהושע מדגיש, הצטריך לי, אני צריך כל אחד מהארבע אלו להדגיש אותם. מהו דתימה, אם לא היינו מלמדים אותם, הייתי חושב בדיני שמיים נמי לא לחייב, שלא יהיה חייב אפילו בדיני שמיים. לכן יש צורך להדגיש, ומה אנחנו נראה? נראה פס כפול וגם מספור עד כמה? ארבע, שבגמרא כאן היא מפרטת, חוזרת לפרט ולהתייחס לכל אחד מארבעת הדברים, למה היה מקום לחשוב שהוא לא יהיה חייב אפילו בדיני שמיים. אז בסופו של דבר כמה שמלן שהדברים האלו, ארבע הדברים האלו, הם חייבים בכל זאת בדיני שמיים. ואני מדגיש עוד פעם, זה שהם חייבים בדיני שמיים, ונאמר עליהם ארבע דברים הם חייבים בדיני שמיים פתוחים מדיני אדם, זה לא בא להפוקי דברים אחרים, דברים נוספים שגם כן חייבים בדיני שמיים. ובכך אנחנו נחזור לנון ה' עמוד ב', חמש שורות מהסוף. תניא, אמר רבי ישוע, ארבע דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואלו הם: הפורץ גדר בפני בהמת חברו, וכמובן הבהמה תצא ויזיק, והכופף קומתו של חברו בפני הדריקה. קמתו, הקמה, התבועה שעומד בשדה חברו, בא פלוני והוא כופף את הקמה, ובכך הוא מקרב אותו לדליקה, והפעולה הזאת גורם לכך שהתבועה יישרף. והסוחר על ידי שקר לעיד, והיודע, זה מספר 4, והיודע עידות לחברו ואינו מעיד לו. עכשיו הסבר, פירוט כל אחד מהדברים האלו. אמר, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, אמרנו שהוא פטור מדיני אדם. איך ידעמי? על מה מדובר? הנה, אם הכותל בריא, כותל חזק. ומה? ואני באתי עם פטיש כמה קילו, ופרצתי את הגדר, בדיני אדם, למה נחייב? שלא נדבר על נזק של הצון. למה הוא לא חייב לפצות על הכותל הבריא שהוא כעת פרץ, שיתחייב על פריצת הכותל? כך אומר רשי, היא בכותל בריא, בדיני אדם, למה נחייב? מה הכותל? דה בידיים עבד, והבהמה לקה למימד המחייב, דה תנן, פרצו על ליסטים פטור. אז השאלה פה לא סביב הנזק שהבהמה תזיק, אלא על הקיר, הכותל. אלא למה בכל זאת כתוב פטור גם על הכותל? אלא אומר הגמרא, ואנחנו ממשיכים בדף נון וב, בכותל ראו, הוא לא הפסיד הבעלים, כי אומר רשי דלמיסטרקאי, הוא עומד להריסה, בנייה מחדש. אמר מו, הכופף קומתו של חברו בפני הדריקה, איכי דמי. אי למה דמקיה לי ברוח מצויה, כשהוא כפף את הקמה, את התבועה, עכשיו הדריקה יגיע ברוח רגיל. אז בדיני אדם, למה היא נחייב? הרי לפני ההתערבות שלו, התבועה לא היה נשרפת. עכשיו התבועה יישרף. אז למה שלא יהיה חייב בדיני אדם? למה רק בדיני שמיים? אלא, תשובה ראשונה, אלא דמטיה ברוח שאינה מצויה. רשי, ברוח שאינה מצויה, שורה שלישית, דמידי דלא סלט עדי תאי. זה דבר שלא מצפים שזה יעלה על דעת האדם. אז בסופו של דבר הוא כפף את הקמה, ברוח רגילה הדלקה לא הייתה מגיעה לתבועה, באה רוח שערה, זה האדם לא חושב על כך. אז אנחנו אומרים שבדיני אדם הוא פטור. ורב אשי, זה גישה שנייה להסביר את המקור דליל. רב אשי אמר תמון יתמר, משום דשוויה תמון באש. מה זה תמון? הוא כיסה את התבועה שעמד בקרבת מקום לדליקה, בא ההוא וכיסה, ובכך הוא גורם לכך שנזק מהאש לא יחייב בעל האש לפצות על כך, ובעל התבועה בעצם מפסיד. הוא מפסיד מכך שאני כיסיתי. ו זה בעצם דבר ששנוי במחלוקת תנאים, אבל לעת עתה אנחנו יוצאים מהבסיס של השיטה שאומר תמון באש פטור. אומר רשי, תמון איתמר שכיסה כמת חברו בסדינים כשרה דליקה אצלה, והוא לא שלח את הבערה, הוא לא הדליק את האש, ושוויה תמון וגרם להפסיד את הניזק ולפתור את המבעיר ופטור על, 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 על תמון באש. וממשיך הגמרא, אמר מו הסוחר עידי שקר. אמרנו שהוא פטור מדיני אדם, היחידה מי אילי מלא נפשי. הבן אדם העסיק שכר עידי שקר להעיד לטובתו, לטובת עצמו, וכך הוא יוציא כסף מהנתבע שלו כדין, והוא ישלשל את הכספים האלו לכיסו. על זה מדובר? ממון הבא ישלומי, ובדיני אדם נמי נחייב. הוא כן צריך להוציא את הממון שהוא גבה שלא כדין, ולהחזיר אותו לאותו נתבע. אז איך אתה אומר שהוא לא חייב בדיני אדם? הוא חייב. אלא לחברי אדם, נגיד, ובין בא ושכר עדים לטובת שמעון. ושמעון ירוויח שלא כדין, אבל לגבי רובין הזה שהוא העסיק את העדים, שילם להם, הוא עצמו לא הרוויח מכך, ומילא הוא חייב רק בדיני שמיים. והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, במאי עסקינן? אי למה בבית רי שהוא אחד משני עדים, והוא יודע עדות כזאת והוא שותק, פשיטה זה פשוט שהוא חייב בדיני שמיים. אני לא צריך רבי יהושע ללמד על כך, דאורייתא הוא, זה נלמד מהפסוק בתורה. מה כתוב? אם לא יגיד ונשא עוונו. והפסוק הזה מדובר בשני עדים. בשוליים כתבנו את הפסוק במלואו, ויקרא פרקי פסוק א', ושמה כתבנו, ובשוליים הוספנו, ונפש כי תחטא ושמע קול עליו, הוא עיד. המילה עיד מלמד שהוא חלק משניים. המילה עיד, וזה נלמד בתחילת מסכת סוטה, המילה עיד מצביע על שני עדים. אז והוא עיד, הוא חלק מכת של שני עדים, או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו. אז אני לא צריך את רבי יהושע בסוף נון ה' עמוד ב' ללמד שהוא חייב בדיני שמיים, זה פשוט. אלא בחד, מדובר בעיד אחד שהוא יודע עדות לחבר ושותק. אם הוא היה מעיד, הוא לא היה יכול לחייב את הנתבע לשלם. עיד אחד לא מספיק כדי להוציא ממון, אבל עיד אחד כן היה מחייב את הנתבע שכופר. היום נתבע אומר אני לא חייב, בא עיד אחד מעיד נגדו, זה מחייב את הנתבע לשבע על מה שהוא טוען, לשבע שהוא לא חייב. בהרבה מקרים אנשים, גם אם הם צודקים, הם מעדיפים לא לשבע, מעדיפים לשלם. אז יש לנו עד אחד שהוא שותק. אם היה מעיד, ייתכן מאוד שהאותו נתבע היה משלם. עכשיו שהוא לא מעיד, אז הנתבע לא משלם. רשי כותב, אלא בחד שמחייבו שבועה בדיני שמיים מחייב. תהי הווה מסי, אם היה מעיד מחייב לשבועה, ודימה לא הווה משתבע בשקרה, אותו אדם לא היה רוצה להישבע. רשי אומר, לא, כמו שאנחנו הסברנו, הוא לא יוצא להישבע בשקר, ויעדיף הוא משלם. אז עד כאן מה עשינו בגמרא. ראינו ברייתא ארבע דברים שהם חייב בדיני שמיים, פטורים מדיני אדם, והסברנו באופן מפורט מה הנסיבות, מה התנאים שהיו קיימים אצל כל אחד מהדברים האלו. על זה הגמרא כאן שואלת, ותו לכמה אין עוד דברים שחייבים בדיני שמיים. והעיקר, ואמרנו מקודם, יש כאן בסוגריים סימן שהוא דרך לזכור את הדוגמאות הבאות: העושה בשם ושליח חברו נשבר. וכל אחד מהדברים האלו רשי מציין, כיווקבנו את זה בתוך הרשי באמצע עמוד, וכולו הניתופתי מתניתה נינו. כל אחד מהקושיות האלו הם מקורות תנאים. אז אנחנו ממשיכים. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, המקור הזה עניינו פרה אדומה, הפרה אדומה עצמה שעשתה מלאכה, הפסוק אומר אשר לא עלה, עלה עליה עול. אם הפרה עשתה מלאכה, בוודאי אם עשתה מלאכה זה יפסול אותה. נזכיר לעצמנו שפרה אדומה זה דבר יקר ערך. מי חטאת הם המים שמזים על התמי מת, גם בהם אסור לעשות מלאכה. רשי מביא דוגמה למלאכה שהיה יכול להיות. בכל אופן, מי שעושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת הוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. רשי אומר פטור מדיני אדם דהזק שאינו ניכר לא שמי הזק, ולכן פטור מדיני אדם, אבל נגרם הפסד כספי לאותם בעלים של הפרה אדומה, אז חייב בדיני שמיים. ממשיך הגמרא ואיכא, הנותן שם המוות בפני בהמת חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אני סך הכל הנחתי את הסם בפני הבהמה, לא אכלתי את הבהמה, הבהמה מעצמה אכלה, אז אני סך הכל גורם וגרמה לא חייב, לכן פטור מדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים, זה דבר שהוא בהחלט לא ראוי לעשות. ואיקה, יש עוד דוגמה, השולח את הבירה ביד חירי שוטה וקטן, מי ששולח אש ביד כאלו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והאיקה, המבעית את חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. רשי, המבעית תקע לו באוזנו פתאום בעתו, זה לא עבד במעשה בגופו. והאיקה, עוד דוגמה, נשברה כדו ברשות רבים ולא סלקה, נפלה גמלו ולא העמידה. רבי מאיר מחייב בהזקן, וחכמים אומרים פטור מדיני אדם בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הנושא הזה למדנו עליו בפרק שלישי. מה שחשוב לנו כעת הוא שלפי החכמים נזק שנגרם על ידי השערת הגמל או רסיסי הקד ברשות הרבים לא מחייבים אותו בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים על אותם נזקים שנזקים עוברי רשות הרבים. אז עד כאן הקושיה, למה מקודם אמרנו שיש רק ארבעה דברים שהם חייבים בדיני שמיים בזמן שיש עוד חמישה? הגמונה אין מיה היא כתובה, יש באמת עוד דוגמה כמו שפירטנו. והני הארבע שראינו בברייתא בסוף נון העמוד בית הצטריך עלי, יש צורך להדגיש אותם שהם בכל זאת חייבים בדיני שמיים. מהו דתימה בדיני שמיים נמי לא לחייב? כמה שמלן שכן. ועכשיו הגמרא מפרטת. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, היה מקום לחשוב שבדיני שמיים לא לחייב אותו. מהו דתימה? היה עולה על הדעת לומר, היה מקום להגיד, כיוון דלמיסטרי קאי, הכותל שמענו היה קוטר רוע, זה קוטר שעומד להריסה. מה עביד? מה סך הכל הפורץ הזה עשה? הוא לא עשה כלום מבחינת הפסד ממוני, זה עמד להריסה בכל זאת. בדיני שמיים נמי לא לחייב, שלא נחייב אותו אפילו בדיני שמיים. כמה שמלן שבדיני שמיים בכל זאת הוא חייב. הכופף כמתו של חברו נמי, מהו דתימה? גם כאן היה מקום לחשוב שהוא לא חייב אפילו בדיני שמיים, כי היה מקום להגיד את הדבר הבא: למה מי אבי ידנה דעתיה רוח שאינה מצויה? מה, האם הייתי יודע שיבוא רוח שערה? ובדיני שמיים למה לא לחייב בה? טיעון הזה היה מקום לחשוב שלא יהיה חייב אפילו בדיני שמיים, כמה שמלן שהוא חייב בדיני שמיים. היה לנו שני פירושים הנזק הזה שכופף כמתו של חברו. היה גם פירושו של רבשי, מה עשה את האדם? הוא כיסה את התבועה של חברו. ולרבשי דאמר נמי תמון אתמר, שהנזק הוא על ידי כך שהוא כיסה ובכך מונע מבעל התבועה לקבל פיצויים מהבעל האש. מהו דתימה? ענה כיסוי כסיתי נהלך, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. מה סך הכל עשיתי? אני עשיתי לך טובה, אני כיסיתי את התבועה שלך, ולכן אין לחייב אותו אפילו בדיני שמיים. כמה שמלן שהוא כן חייב בדיני שמיים. רשי כותב ענה כיסוי כסיתי, זה היה הווה מינה, שלא תביר בה האש מהר. אז כמה שמלן שבדיני שמיים חייב, כי בכך הוא גרם הפסד לבעל התבועה, כי יש דין שתמון פטור באש. אנחנו לא חוזרים לפרט את המקורות לדינים האלו, אבל השורה התחתונה שבעל התבועה בכך לא יצליח לגבות פיצויים. והסוחר עידי שקר נמי, גם פה היה מקום לחשוב שלא יהיה חייב אפילו בדיני שמיים. מהו דתימה? למה ההוא שהסיק את עידי שקר יכול להגיד מה אתם רוצים ממני? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? להעיד עדות שקר זה נגד התורה. הרב זה כמובן התורה, הקדוש ברוך הוא. אם אדם הדיוט אומר דבר נגד התורה, זה דברי התלמיד. מי שומעים? שומעים לדברי הרב, שומעים לתורה. אז, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. אותו שהזכיר אותם עדים, מי אמר להם לשקר? נכון שילמתי להם, אבל הם היו צריכים להקשיב לציווי התורה, לא לשקר. ובכך אני לא חייב גם בדיני שמיים. כמה שמלן שמי ששכר עדי שקר חייב בדיני שמיים. והיודע עדות לחבר ואינו מעיד לו נמי, היה גם כאן מקום לחשוב שאותו יכול לטעון לפתור אפילו מדיני שמיים. מהו דתימה? מי יאמר דכי אבי מסעדינה לי אבי מודה? מי אומר שאם הייתי העד אחד מעיד, ההוא הנתבע היה מודה? ומה זה מודה? מודה הוא משלם. דילמה הווה משתבה לשקרה, ובדיני שמיים נמי לא לחייב. אולי ההוא היה נשבע שבועת שקר. כמו שאמרנו, עד אחד מחייב שבועה, אז ההוא היה נשבע, ובכך הנתבע לא הפסיד, כי הנתבע לא היה מקבל כספו בכל זאת. כמה שמלן שהוא חייב בכל זאת בדיני שמיים. וכפי שאמרנו מקודם, היה סיכוי שעקב עדות, העדות שלו, העד אחד, הנתבע היה משלם, ועכשיו שהוא לא העיד, התובע מפסיד. נפרצה בלילה או שפרצו ליסטים וכו'. בשוליים תחת הכותרת נשא כתבנו נפרצה הגדר פטור, אחד כותל בריא, שתיים הבהמה חתרה. עוד מעט נראה גם צורות בית, וכתבנו עם שני לשונות ברבה. הגמרא, נפרצה בלילה ושל פרצו הליסטים וכולי, אמר רבה, והוא שחתרה. וגם ממה שכתוב נפרצה בלילה, מדובר פה שהבהמה חפרה, היא חתרה מתחת לכותל, אז זה נקרא אונס, אז אין לחייב בעל הצון. אבל לא חתרה, מהי? מה אם מעצמה נפלה הכותל והבהם הצון יצאו מעצמם בלי לחתור, הם יצאו ככה חופשי. אז מכאן, מדברי רבה, ניתן לדייק שכל הפטור שנפרצה בלילה זה בגלל שהצון חתרה. אבל לא חתרה, מה חייב? אתה רוצה לומר שהוא בעל הצון חייב? היחידמי, שוב פעם צריכים לברר מה הרקע. אילה מה בכותל בריא, כי לא חתרה, אם לא מדובר בחתירה, מה חייב? מה יהב עלי למבט? גם אם לא מדובר בחתרה, הרי הבעלים עשו את כל מה שביכולתם, הם סגרו את צונם מאחורי כותל בריא, אז מה אפשר לצפות ממנו? לכן אין לדייק שלא חתרה חייב, אלא בכותל ראועה, כי חתרה מי פטור, תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. גם אם חתרה, אם מדובר בכותל ראועה, הוא בעל הבית, הבעלים של הצון נהגו בהתחלה בפשיעה, שהם סגרו את צונם מאחורי כותל ראועה. הוא התחיל בפשיעה, נכון, הבהמות חתרו, לא פגעו בכותל, זה סופו באונס, אבל יש לחייב על כך. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, הניחא, אפשר להגיד שזה בסדר שכתוב פטור, למה דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, הרי הנושא הזה שנוי במחלוקת. לפי המאן דאמר הזה, נכון, למרות שתחילתו בפשיעה, אבל מסתכלים על תוצאות, פטור. אלא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מאי איכא למימר, למה פטור? גם אם חתרה, הרי מדובר בכותל רוע, הוא התחיל בפשיעה, למה שהבעלים יהיו פטורים? אלא מתניתין בכותל בריא. מה שכתוב במשנה, נפרצה בלילה פטור, מדובר בכותל בריא, ואפילו לא חתרה, גם אם לא חתרה פטור. ולגבי דברי רבה, זה לא נאמר על הרשע, וכי איתמר דרבה, רבה שדיבר על והוא שחתרה, שהפטור הוא בגלל חתירה, הסיפה איתמר. הניחה וחמה או שמסרה לחירש שוטה וקטן ויצתה וזיקה חייב. אמר רבה, ואפילו חתרה. אתם רואים, זה הלשנה השנייה ברבה, הוא שונה ממה שראינו מקודם. רבה אומר שאם מדובר בהנחת הצון בחמה, או מסירה לכאלו שהם בכלל לא החיים, החיוב שכתוב במשנה קיים אפילו חתרה, וגם שמדובר בכותל בריא. כך אומר רש"י. לא, ממשיך הגמרא, לא מבעיה אחד לא חתרה תקולה בפשיעה, אם הצון יצאו שלא בדרך חתירה, אז הכל פשיעה, אלא אפילו חתרה נמי. מהו דתמה? הביא לתחילתו בפשיעה, זה שהוא הניח את הצון בחמה, וסופו באונס שהיא חתרה, היה מקום לחשוב שכך יש לתאר את המצב, כמה שמלן דקולה פשיעי. החידוש פה שזה לא נכנס להגדרה שתחילתו בפשיעה וסוף הבונס, שאמרנו שיש דעות, יש שתי דעות האם לחייב או לפתור. לא, זה לא קשור לסוגיה תחילתו בפשיעה וסוף הבונס. כמה שמלן דקולה פשיעי, זה שאתה מניח את הצון בחמה ואי הצון חותרת מתחת לכותל, גם אם מדובר בכותל בריא, זה חלק מהפשיעה. למה? מה היא טעמה? כי אמר לי הניזק יכול לטעון מידע ידית, אתה ידעת וכיוון דשבקת בחמה מאחר שאתה השארת את הצון תחת שמש קודחת, כל תצטיקה תאית לה למעבר עבדה ונפקה, כל תחבולה שיכול לעשות הצון יעשה וכולל חתירה, ובכך הכל בפשיעה. ולכן הספר אומר שהניחה בחמה גם אם היא חתרה, זה מה שרבא מוסיף לנו, גם אם היא חתרה תחת כותל בריא חייב, כי הכל פשיעה. הוציאוה ליסטים חייבים. הגמרא שואלת, כאן אנחנו עוברים לעמוד ב', פשיטה כיוון דאבקוה קיימה לה ברשותי לכל מילי. פשוט שהליסטים חייבים, מאחר שהם הוציאו את הצון, הצון עומדת ברשותם להתחייב בכל תרחיש, בכל דבר. רשי כותב, כיוון דאבקוה איקה משיכה ושינוי רשות דהווה קנויה לכל מילי. הגמרא עונה, ותשימו לב, יש כאן כמה גישות, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הוציאו הליסטים, אחד, עמדו בפניה, שתיים, הקישה במקל. אז חשבנו עד עכשיו, לפני שנגיע לתשובות, להסברים לשאלה הרי פשיטה, חשבנו שהליסטים האלו לקחו בידם את הצון מבפנים, הוציאו את הצון החוצה, ואז אמרנו, אם זה מה שקרה, יש כאן קניין משיכה ושינוי רשות, ובהלכות קניינים זה הופך להיות ברשות אותם ליסטים לגמרי. הגמרא עונה, לא, סליחה, אני צריך את המשנה, תקמו לה באפה. הליסטים פשוט חסמו לצון הדרך, והמפלט היחיד זה היה לצאת. כי הד ימר רב, אמר רב מתן אמר רב, המעמיד בהימת חברו על כמת חברו חייב, והבהמה אכלה את התבועה הקמה. מעמיד, פשיטה, אדם לקח בהימת חברו והעמיד בכוח, בפועל, על כמת חברו, ודאי שאותו מעמיד הבהמה חייב. לא צריכה, מה שרב מלמד, תקם לה באפה. אותו שכתוב פה המעמיד, הוא לא פיזית הגביע את הצון ושם את הצון על כמת חברו, הוא חסם את הדרך בפני הבהמה, והבהמה כדי להימלט, כדי לצאת, היה לו דרך יחיד, דהיינו לכיוון כמת חברו. גישה או הסבר שני, אמר לי אביי לרב יוסף, הקישה אמרת לן וליסטים נמי דקישוה. רבי מאיר לרב יוסף שבקשר למעמיד בהמת חברו על כמת חברו, מדובר במכה, נתינת מכה במקיל. רשי כותב בשורה רביעית, הקישה במקיל אמרית לן בהי דמעמיד ומשום הכי מחייב. זה שונה, כאילו בפעולה זה שונה מסתם חוסם את הדרך. כאן אתה עושה מעשה בגוף הבהמה, היא קישה, ההסבר הזה שייך גם במשנתנו לגבי הליסטים. הליסטים היכו את הצאן, ובכך הם יצאו. והחידוש פה הוא שהקשה הקישה במקל, זה גם קניין משיכה. כפי שאמרנו מקודם, כשיש קניין זה גורם לכך שהצאן הופך להיות ברשות הליסטים להתחייב על כל דבר. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו, תחת הבעלים, לכאורה. הגמר שואלת, אמרי, תחתיו דמן, אילמה תחתיו דבעל בהמה, האם זה מה שהמשנה רוצה ללמד, שהרועה נכנס תחת בעל הבהמה? הדבר הזה תנין אחד הזין, כבר למדנו על כך. מסרו לשומר חינם עם האדם, מסר את הבהמה שלו לשומר חינם, שואל, נושא שכר, סוחר, כל אחד מהשומרים האלו, כולם נכנסו תחת הבעלים. אני לא צריך, אלא המשנה שלנו ללמד דבר שכבר למדנו בעבר, וכאן אנחנו נותנים תשובה לשאלה הזאת. כאן אתם רואים מספר אחד, רומאי, ובשורה ראשונה, בשורות רחבות, איקא דאמרי, מספר שתיים. ובשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא, מסרה לרועה, נכנס רועה תחתיו. אחד, זה על מה מדובר? שומר שמסר לשומר. שתיים, רועה שמסר לברזילי. ברזילי זה תלמיד שהרועה. במבנה כתבנו, קודם רואים מספרים 1, 2, שני לשונות בתיאור היחס במשנה לדינו של רבה. זה שומר שמסר לשומר חייו, כלומר הראשון. אנחנו גם רואים הבלטה של המילה לימה בצורת כתר, ובמשנה ראשונה הגמרא מציעה שמה שאנחנו נביא הוא תיובתא דרבה. במשנה השנייה אנחנו נציע שאנחנו באים לסייע לרבה. אלו הם ההבדלים בלשונות. עכשיו הגמרא, אמרנו שזה לא יכול להיות, לא ייתכן שמסרה לרועה, מדובר במסירת הבעלים לרועה, והרועה נכנס תחתיו במקום הבעלים, זה כבר למדנו. אלא מה? ממשיך הגמרא ואומרת, אלא תחתיו תשומר. ושומר כמה? השומר הראשון יפטר לי לגמרי. האם ככה יש להבין? כי אמרנו במשנה שמסרה לרועה, אז היה נגיד רועה ראשון שהוא שומר, הוא מסר לרועה השני, נכנס הרועה השני תחתיו רועה ראשון, משמע שרועה ראשון פטור. למה תהווה תיובתא דרבה? אז המשנה שלנו יהיה תיובתא, ידחה את רבה. דאמר רבה, שומר שמסר לשומר חייב. מה זה חייב? חייב שומר הראשון. רש"י כותב, שומר שמסר לשומר חייב אפילו באונסין. השומר הראשון יהיה חייב אפילו באונס. מקודם הוא היה פטור מאונס, עכשיו יהיה חייב. דאמר לי מפקיד, הבעל החפץ, בעל הפיקדון, יכול לטעון, את מהמת לי בשבועה. אני מסרתי לך את החפץ כי אתה היה נאמן לי שאם יקרה משהו לחפץ אתה תשבע ואני אקבל את השבועה שלך. אי הוא לא מאמן לי בשבועה שנאנסה, אבל אני לא מאמין לשני שישבע שנאנס. אנחנו חוזרים לגמרא, אז ממה שאנחנו מציעים כאן ששומר הראשון יהיה פטור, זה יהיה תיובתא דרבה. הגמרא מלך רבה, מאי מסרו לרועה שדייקנו שהראשון פטור? לברזילי. הרועה הראשון מסר את הצאן תלמיד, איך נקרא לזה, רואה עם סימן למד, כמו בנהיגה, אומרים שזה בלמידה. אז זה הברזילי. דאוחי דרואה לממסר לברזילי. זה דרכם שרואים, שמוסרים, מעבירים הפיקוד על הצון לתלמידיהם. ולכן זה לא נקרא, או אין כאן חיסרון ששומר שמסר לשומר. מקודם אמרנו שהבעלים שמוסרים לשומר, הם מאמינים לזה, ולא לשומר אחר, איזה שומר זר. אבל פה בעל הצון שמסר את הצון שלו לרועה הראשון, הוא כבר יודע, הוא לוקח בחשבון שזה יימסר לברזילי. ולכן אין כאן החיוב שהזכיר רבה בקשר לשומר שמסר לשומר, אלא שהיה מחייב שומר הראשון. כאן הרועה שמסר לברזילי, נכנס הברזילי, התלמיד, תחת הרועה הראשון, רועה המלמד. איקה דיאמרי, מדקתני מסרה לרועה. מזה שהמשנה אומרת הדוגמה הזאת, ולא קטני מסרה לאחר, שמע מינה מהי מסרה לרועה, מסע רועה לברזילי. דאוחה דרועה לממסר לברזילי, ולכן הראשון, הרועה הראשון פטור, אבל לאחר לא. אם מדובר ברועה שמסר לרועה אחר, לא ברזילי, אז לא היינו אומרים שנכנס השני תחת הראשון, אלא הראשון עדיין חייב על נזק שנגרם. והיינו, לא היה לו למסור את זה לאחר. למה מסהלי לרבה? בכך אפשר להגיד שהמשנה שלנו הוא סיוע לרבה. הדיוק שאמרנו עכשיו הוא כמו רבה. אמר רבה, שומר שמסר לשומר חייב. אבל הגמרא דוחה, אמרי לא, אין סיוע לרבה. דילמה, מה שהמשנה אומרת, מסרה לרועה, דילמה אורחה דמילתא קטני. זה הדרך שרואים, מוסרים את זה לתלמידיהם, והוא עדין לאחר, גם אם מדובר ב... הוא רואה שמוסר את זה למישהו זר, גם כן פטור, הראשון יהיה פטור, וזה לא כמו רבה. עד כאן שיעורנו להיום.